טוב, אנחנו לפני שבוע דיברנו על תחנון, דילגנו על דבר אחד שבעיקרון זה כלול בתחנון מבחינת החשיבות, וזה תחנונים שאחר התפילה, כלומר אלוקי ניצור. הדבר מבוסס על גמרא בברכות ומוגדר בפוסקים כזה השם שלו, תחנונים של אחר התפילה. אז אין לו את האופי המיוחד שדיברנו עליו בנוגע לתחנון, הנפילת אפיים. מה שכן, זה מאוד מודגש בגמרא, למי שיכול לקרוא את הגמרא בצורה נכונה, היא האינדיבידואליות, הלא כלליות של החלק, שזה באמת פרדוקס, כי כולנו היום, כל עם ישראל אומר אותו דבר. אבל הגמרא לכל גם מדגישה דווקא את ההפך. ההקשר של הגמרא היא, יש שם 13 או 14 אמוראים, רב יוחנן כך היה אומר אחר התפילה, ריש לקיש כך היה אומר אחר התפילה, שמואל כך היה אומר אחר התפילה, רב ינקל כך אומר אחר התפילה, שהמשתמע הכללי הוא שכל אחד אמר דבר אחר. אז מזה איזשהו שלב אב ישראל בחר אחד מהם ואמר זה מה שאתם תגידו אחר התפילה. חלק מהתפילות האחרות הן לקוחות לדברים אחרים. אחד זה אומרים אותו בקידוש החודש אצל אשכנזים, אחד בסוף 18 של יום כיפור. והתפילות שימשו, חלק לא חלק כן. אז למרות שאנחנו החלטנו שאנחנו נגיד בדיוק מה שרב אמוגון אמר להגיד, אבל עדיין לכאורה המסגרת היא תחנון שחרר התפילה זה, אוקיי, גמרנו החלק, בדומה לתחנון, גמרנו את החלק הפורמלי, עכשיו תגיד מה שבאמת... מה שבאמת חשוב לך אישית, ואולי גם מיום ליום זה שונה. משמעות הגמרא היא שרב יוחנן אומר את זה כל פעם, אבל בכל זאת זה מביע את רב יוחנן, זה לא מביע את הדעת חז"ל על התפילה, ולכן זה גם המקום שעל פי דין והלכה, יש להוסיף את כל מה שאתה צריך, נגיד הקדוש ברוך הוא ברמה האישית. אז זה הולך על הציר הזה שבין, לפני שבוע דיברנו על הפורמליות והלא פורמליות, על פריצת המסגרת המכובדת, המלכותית, וכאן זה משהו מאוד מאוד דומה, המסגרת הקבועה, המשותפת, הרמה הזאת, לבין המסגרת היותר אישית, שכמובן זה חייב להיות חלק מהתפילה. במה מוסגר, אני רוצה להוסיף שאם שומעים ביקורת, בדרך כלל בעיתונות או במקומות קצת מחוץ למחוזות שלנו, זה שלא מחברים תפילות, למה אין, לא מחברים תפילות לזה ולזה ולזה, לימים חדשים ואולי לתופעות חדשות, למה אין תפילה שאדם אומר כשהוא, אני יודע, מקבל דוקטורט וכן הלאה. ובסך הכל זה בא משורש מאוד אמיתי, האדם צריך להביא את עצמו, או לא, גם להביא את עצמו בתוך התפילה, לא רק להביא את מה שחזר חשוב לאדם להבין. וזה לא מצליח, ואני חושב שזה לא בדיוק, זה לא לגמרי מקרי. במשך הרבה הרבה שנים, אז איכשהו למדנו או איבדנו את הכושר ממש לחבר תפילות. אלוקי ניצור זה חיבורי תפילות של אמוראים מסוימים, ומאז מעט מאוד, והסיבה היא המתח שדיברנו לפני שבוע. כלומר, זה לא כל כך פשוט שאתה יכול להתפלל, שאתה להתפלל, בפני מי אתה מתפלל. זה לא קורס בהבעה עצמית. זה עמידה לפני המלך, ומשהו כנראה אפילו באינסטינקט, גם כשרוצים, מישהו מחבר משהו, זה לא מתקבר, זה לא... יש סיבות למה זה לא הולך, למרות שברמה אישית, לא בספרים ולא בסידורים ולא להופיע בעיתונות, אבל ברמה אישית, כן, יהודי צריך לדעת, להתפלל, ומישהו פעם אמר, ציטוט, אני לא זוכר ממי, כלומר, זה לא ייתכן שאדם מתפלל תפילה 18-1 שלם ולא הוסיף כלום. תמיד זכרתי את זה, כי היה לי חברות הפעם, שאמר לי, קצת בגייב, אומר, מעולם לא הוספתי מילה ל-18. והיינו צעירים, אמרתי לו, אני לא מאמין, זה לא יכול להיות. אף פעם לא, אני לא עושה את זה כל יום, אבל לפעמים יש לך קוץ ביד, אתה צריך לבקש משהו, לא? הוא אמר, לא, מעולם, אני אומר רק מה שכתוב שם. אז כמובן הוא לא צדק. ברור שאדם צריך לדעת, אבל זה לא בשביל העיתונות, זה לא בשביל לפרסם, זה דווקא בגלל, שזה אישי, אז זה נשאר אישי. היום אנחנו רוצים להגיע להתקדם, והדבר הבא שאנחנו מגיעים אליו זה עובד הציר. כלומר, רש"י אומרים לכאורה, כך רוב המפרשים מסבירים, שזה סתם תקוע שם בגלל שרצו להגיע לשלושה. יש שתי גרסאות בגמרא בברכות, אבל גרסתנו, כן, גרסתנו זה שלוש פעמים היום, כל מתי לדוד שלוש פעמים היום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, גסת הריף היה רק קולומת ילד דוד. אז לפי הגסתן מגמר כתוב שלוש פעמים. אז רואים אותו שלוש פעמים, אז אחת במנחה, אחת בשחרית, ויש צריכים עוד אחת. אז אמרו את זה בסוף שחרית. האמת שאף לא הבנתי, למה לא אומרים את זה במעריב? זה היה יותר סביר, לא? תגיד אותו, אחרי 18, אני לא עושה, נגיד לפני 18. אבל טוב, זאת הסיבה שכתוב כמעט כל הספרים. אבל עבר ציון זה באמת דבר שלכאורה דורש עיון. תפילה נראית מאוד מסתורית. קשה מאוד לנסות לפרש אותה. א', כי אין מסגרת. אם לא הייתה ברכה, זה לא ברכה, זה דקת פסוקים. טכנית, בסך הכל. אם לא הייתה ברכה, דיברנו על ברכת קריאת שמע. אז אתה מסתכל בתוכן, אתה מבין שזה ברכת שבח. חזר חשבו שיהודי, כל יום צריך לברך על המאורות, ועל זה שיש לנו תורה. הבנו, זה נתן לו את התשובה. אבל כאן, א', גמרנו את הכל. וב', זה לא ברכה. וב', זה לא... לא מדברים על קדוש ברוך הוא, סתם מצטטים פסוקים. אז מה זה יכול להיות? מה פתאום שבסוף התפילה יש את הדבר הזה? כמובן, היותו קדושה, זה שיש פה קדושה, זה היה יכול להיות חלק מהפתרון, אבל לא, זה חלק מהבעיה, כי למה אומרים פה קדושה? אם זה בכלל קדושה, כל נוסחים להחליט אם זה קדושה או לא קדושה, כמו קדושה על פי דין. אם זה הייתה קדושה על פי דין, אז צריכים עשרה. אז הלך למעשה, נפסק ומקובל בכל הקהילות, שאומרים אותו ביחיד. אז זה אומר שסומכים על הדעה, שזה לא באמת קדושה, זה רק ציטוט. חסר כאן המשפט הפותח, נקדש את שמך כשם שמקדישים. אז כאן זה רק ציטוט. קצת מוזר, כי זה לא ציטוט טוב. קדושה דיוצר, שאנחנו למעשה פוסקים אותו דבר, נגד שיטת הגונים ונגד הרמב״ם, אז שם מדובר קודם כל על המהלכים. ומה שהסברנו כשלמדנו את זה, איך המלאכים הגיעו לשם, כי זה קשור לבריאת העולם, וזה התפקיד שלהם. אז אתה מדבר על מלאכים, אז אתה אומר מה המלאכים אומרים. אבל כאן אין גם הקדמה. אין כאן שום מסגר, לא רק שלא אומרים נקדש. יש כאן את המינימום של המינימום, כדי שיהיה כאן פתיחה. פתאום אומרים, בקרה זה עוזב ימר. זה הכל. זה לא בנושא המלאכים, אז למה אתה מצטט מלאכים? אם זה קדושה אמיתית, אז השאלה היא, למה? מה פתאום, למה בסוף התפילה יש עוד קדושה? ראיתי באחד מן הראשונים שכתב משהו דומה לאשרי כזה. יש להגיד קדושה שלוש פעמים, כי כתוב קדוש, קדוש, קדוש. הקדושה היא משולשת, אז גם משלשלים אותה. זה מזכיר את הספק שיש במפרשים בברכת כהנים. בתפילת החזן, אם אין כהנים, כתוב, ולכן מקבלתנו בחינו בברכה המשולשת בתורה הכתובה ידי משה עבדך. מה פירוש המילה המשולשת? הברכה המשולשת היא ברכה עם שלושה חלקים, או משולשת בתורה, יש שם כמה פירושים. אז כאן קדושה היא משולשת. אני לא זוכר, מישהו כתב, קטיץ הזה, אני זוכר, נורא איזה בעבודרם, כתב, טוב, כיוון שברכה היא משולשת, אז גם שלוש. אז גם כנס שתקעו אותו בסוף. זה מאוד מוזר. דבר היחיד שהוא ממש שונה כאן, זה שיש תרגום, שזה גם אומר דרשני, למה יש תרגום? למה כל פעם שיש תרגום בתפילה, התשובה האוטומטית היא, כדי שיבינו מה רצים. אבל זה רק הפתח לשאלה הבאה. למה הקטע הזה רצית שיבינו המרצים, ורוב התפילה לא. אז קדושה אמרנו כבר פעמיים, בלי לתרגם. ופתאום כאן מתרגמים. יש תשובות ככה בסוד, בנסתר. דווקא בגלל שהוא כל כך קשה, זה כלומר זה מוליד את זה. ויש תשובה שאני חושב שעולה מתוך דברי רש"י, רבינו, במסכת סוטה. ובא לציון מוזכר, או קדושה דסידרה יותר נכון, מוזכר בגמרא. בצורה סתומה בדרך אגבית, גמרא בסוטה דף ממתת, על המשנה האפוקליפטית, המשנה על ימות המשיח, מי שבת לסנהדרין בת על השיר, ומי שחרב בית המקדש בת על השמיר, בנופת סופים, פסקו אנשי אמנה מישראל שלמה ראשי השם כי גמר חסיד. רב שמעון גמליאל אומר, העיד רב יהושע, מיום שחרב בית המקדש, אין יום שאין בו כללה. אז על זה אומר הגמרא, כך, אמר רבא, בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברו, שנאמר בוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. הוא הרחיב את המאמר של המשנה, אין יום שאין בו כללה, אומר רבא, כל יום הכללה יותר מהיום הקודם. ואז שואל הגמרא, ואלה אלמה המאי קיים? תשובת הגמרא, מקיים הקדושה דסידרה, ויהי שמירה בדאגדתה. שנאמר, ארץ עפתה כמו אופר, צנבת ולא סדרים, היש סדרים תופיע מאופר. אז יש שני דברים שמקיימים את העולם, או שפועלים נגד הכללה המתגברת מיום ליום, וזה קדושה דה סידרה, זה מה שאנחנו קוראים בעל הציון, וקדש דה רבנן, יהי שמירה בדאגדתה, זה קדש דה רבנן, שגם כן אומרים בסוף התפילה, אומרים אותו אחרי פתאום הקטורת. רשי כותב, עוד לפני רשי, מה צריכים, אני חושב, חשוב לבין את השאלה כאן, מה הייתה השאלה? אם הכללה מתגברת מיום ליום, אז איך הגענו עד הלום? צריכים להגיע בסופו של דבר איזשהו תחתית שכבר אי אפשר. אז תשובת הגמר אומרת שבעיקרון הכללה מתגברת מיום ליום, אבל זה עובדה, זה לא נכון שמצב שלנו היום זה יותר גרוע עם מצב היה לפני שנתיים. גם חזל הוא רוצה ככה, זה מצב הוא גרוע, אבל אי אפשר להגיד שמרגישים שיש תהליך של להיות יותר גרוע, ובפועל לא. הבפועל לא, מרגישים שאנחנו שוקים, אבל איכשהו לא נמצאים יותר עמוק. מרגישים את התהליך ולא רואים את המצב. המצב הוא אותו דבר, אבל התהליך הוא גרוע. מה אם כן מציל אותנו? אז זאת התשובה. קדושה דה סידרה, ויהי שמירה בדאגדתה. כותב רשי הדברים הבאים. כל פעם שיש רשי שאומר דברים שהם לא פשט, אז אני לא יודע מה המקור של רשי, אבל צריכים להתייחס לזה ממש בצורה מיוחדת. רשי כאן אומר הרבה דברים שלא כתובים בגמרא, הוא אמר לבד. קדושה דה סידרה, סדר קדושה, שלא תקנוה אלא שיהיו כל ישראל עוסקים בתורה בכל יום דבר מועט, שאומר קריאתו ותרגומו, והן כעוסקים בתורה. וכיוון שנוהג בכל ישראל בתלמידים ובעמי הארץ, ויש כאן שתיים, קדושת השם ותלמוד תורה, חביבו. וכן יהי שמירה במברך שעונים אחר הגדה, שהדרשן דורש ברבים בכל שבת היו נוהגים כך, ושם היו נקבצים כל העם לשמור לפי שאינו יום של מלאכה, ויש כאן תורה וקידוש השם. אז רשי אומר שלוש נקודות. קודם כל הוא אומר, מהו עיקר הקיום של עבד לציון? זה תלמוד תורה. זה א', שזה לכאורה, בסדר, זה לא כדי להגיד קדושה. זה כדי ללמוד, שזה מסביר למה יש תרגום. כי הם צריכים להבין. זה לא להגיד את המילים, אלא להבין. ב', רשי אומר, יש בזה שני דברים מיוחדים. אחד זה שכיוון שנוהג בכל ישראל בתלמידים ובעמי הארץ, אם כבר מתרגמים, אז גם מצליחים שגם עמי הארץ ילמדו. כנראה שבלי זה, אז עם הארץ לא יכול ללמוד, כי הוא פשוט לא מבין. לומדים לומדים בעיקר בעברית, או בלשון של רבנן, והם לא מבינים. אז זו ההזדמנות היחידה של עם הארץ לומד. אז לומדים בהם כל ישראל, תלמידים עמי הארץ, ובית אומר רש"י, ויש כאן שניים. שתיים, קדושת השם ותלמוד תורה. אותו דבר באגדתה, יהי שמירה בדאגדתה, שזה הדרשה, שבת אחרי התפילה, כנראה הדרשה עממית, לכל העם, כי זה היה בשביל אלו שעובדים כל השבוע ולא מגיעים, לפי שאינו יום של מלאכה. אז דווקא, הדרשה של שבת זה בשביל עוד פעם, כנראה כל העם. אז יש אותו דבר, תורה וקידוש השם, במסגרת כללית. זה מה שרשי כותב. אין לי מקור אחר, אין שום מקור אחר שבאמת מסביר את זה, חוץ מכמה ניחושים, אז אני חושב שאנחנו נסמוך על רש"י. כן? לגבי
מה שרש"י אומר שזה מטעם תלמוד תורה, ראינו כבר כמה מקומות במהלך התפילה שבו חז"ל הכניסו דברים שהם לכאורה לקיום הזה. למה צריך עוד אחד?
אוקיי, אז קודם כל זה בגלל מה שהוא אומר, זה תלמוד תורה בשביל כולם. כלומר, ובית, אני אענה על השאלה גם בהמשך, למה שזה בסוף, אני חושב יש כאן חשיבות מאוד יוחדת לבסוף. וגימול, זה לא נכון לגמרי. כלומר, יש תלמוד תורה לפני התפילה, שזה כדי, זה קיום בתפילה, לכאורה, זה כדי שהתפילה תהיה מתוך תלמוד תורה. כאן מה שרשי אומר זה שהוא לא כל כך קשור לתורה, סליחה, לתפילה. הוא לא באמת קשור לתפילה. כמו גם הדרשה, נגיד ככה, הדוגמה השנייה של אותו גמרא, שזה משהו שבאמת לא קשור לתפילה, הוא באו לדרשה, זה לא בגלל שהוא בתפילה, זה לא הדרשה של הרב, כנראה זה לא הדרשה של הרב, זה היו באים במיוחד לדרשה ששבת אחרי הצהריים. אז הוא לא קשור לתפילה, זה עניין של לימוד תורה ברבים, אבל אני חושב, מיד אני אסביר, מה שרשי כאן מדגיש, וזה הדבר ש... קשה לראות אותו יוצא אוטומט בפשט, אם לא היה רשי תפיסה, שזה תלמוד תורה של כלל ישראל בלי יוצא מן הכלל. אז זה אני חושב נקודה חשובה מאוד, וזה אנחנו רוצים להסביר. אם כבר, אז יש טעם אחר שמובא בראשונים, שזה אומרים את זה כמעט כל פעם שיש לי משהו בסוף התפילה. אבל בספר האשכול כתוב שתקנו את זה בסוף למאחרים לבוא לתפילה שהפסידו קדושה. או אלטרנטיבה, תקנו את זה בזמן שהיה גזירת שמד ולא אמרו קדושה. זה שני, שזה נאמר על למה אומרים שמע ישראל בקדושה של מוסף. ו...
מה? זה לא הגמרא אומרת את זה?
לא.
היו שניים מחכים שהם יגידו קדושה, הם הגיעו ל-18 ואז לא אמרו קדושה, אז הם הלכו ולכן אמרו את זה בסוף.
זה לא זה. זה יש את ה... לגבי... לא. זה לא, לא לגבי, לא, לא, לא לגבי תכנה קפואה, תכנה קפואה, קפואה הזאת. אז, אני אומר, תראה, זה טעם שמופיע ברישויים כמעט, באיזשהו שלב זה מתחיל להופיע אוטומטי. יש לך דבר שאתה לא מסביר, והוא סך הכל, למה אי אפשר להביא אותו? כי הוא סתם חזרה מה שהיה לפני כן, אז זאת התשובה. הוא חזרה מה שהיה לפני כן, כי פספסו לפני כן. האשכול מקשר את זה לזה, כיוון שתקנה בשביל שבאו באיחוד התפילה, אז מי בא באיחוד התפילה? תקשיבו טוב, בחורי ישיבה. מי בא בייחוד התפילה? לא תמיד החכמים, הם מגיעים מזמן, זה המרצן, לכן הם צריכים לתגם את זה. כן? כי זה, לפי זה, זה רק קדושה, זה מת קדושה לפי זה. אז מה פתאום שתרגמו? טוב, כיוון שהתקנה היא בעיקר בשביל המרצן שמגיעים באיחור, אז לכן גם תרגמו. מי שמגיע בהתחלה והוא שמע קדושה פעם ראשונה, אז הוא לא, אז הוא לא צריך את זה. אז זה באמת עונה על השאלה שלך, אבל טוב, זה קשה להתייחס יותר מדי ברצות לנקודה הזאת, אולי זה תוספת. מה יוצא לנו מרש"י? אני חושב שהנקודה כאן היא כזה, אבל למה זה בכל זאת בסוף התפילה? אחרי, תחנון זה סוף התפילה. כלומר, מבחינה המסגרת שהרמב"ם קבע, אז יש תפילה, יש תחנון שחר התפילה, יש החוויה, זהו, גמרנו. גמרנו את התפילה. אפשר עכשיו ללכת הביתה. מה שיש עכשיו, ונמשיך את זה גם קצת אחרי זה, זה... מה אומרים או מה עושים כשיוצאים מהתפילה? כשגומרים את התפילה או כשיוצאים מבית הכנסת, מה צריך להיות? המעבר, מחברי הסידור, או החזר במקרה הזה, תפסו את המעבר מלהיות מתפלל ולהיות עכשיו בן אדם, לעבור לעולם הזה, כמעבר מיוחד, כמעבר קשה. שצריכים לעמוד ולהכין את עצמנו למעבר הזה. וזאת גם התשובה לשאלה שאתה שאלת. למה לומדים כאן תורה? כי אני חושב שזה הולך על הניגוד והמתח שבין תפילה לבין תורה. בהמשך הפסוקים שמובעים כאן, וכמעט כל מה שאנחנו אומרים, חוץ מהפסוקים האחרונים ממש, שנדבר עליהם קצת, פסוקי הביטחון שיש בסוף, אבל כל הקטע שלפניו כבר נמצא בסידור הברמנגון. צריך להודות, בסידור הסייג'גון זה לא נמצא בכלל. אבל בסידור הברמנגון נמצא הובר לציון שלנו, חוץ מ-ויפתחו בחר, זה פסוק לפני כן, חוץ מפסוקי הביטחון. אבל מה שכן זה פסוקי התורה, שזה מסדר מאוד יפה מה שרשי כאן. יש המון פסוקי תורה שם, שנלמוד וכן הלאה. אז נדמה לי שככה, אם עד מתי שאני מתפלל, אז תפילה זה כנגד קורבן. תפילה, או מה שאמרנו לפני שבועיים, תפילה זה עמידה לפני השם. במידה מסוימת דמיונית, במידה מסוימת אמיתית. אפשר להתווכח כמה זה כאילו וכמה, כמו, מה העוצמה של הקף הדמיון, של כאילו הקריבו בפניי, ונשאר מפעלים שפתנו וכן הלאה. אבל על פי דין, זה אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא עכשיו. כשאתה גומר לתפילה, אתה יוצא לחול. אתה יוצא לעולם. וזה לא עמידה לפני הקדוש ברוך הוא, יש השכחה. אבל אתה לא בפנים. ו... נדמה לי שהתקנה כאן שילמדו קצת, רש"י מדגיש את המילה קצת, כי זה באמת קצת, זה שני פסוקים. אז רש"י אומר, מדובר כאן רק, והוא מודה, יש כאן עוסקים בתורה בכל יום, דבר מועט. אבל ההבדל בין תפילה לבין תורה היא, שתפילה כשאתה גומר, אתה עוזב אותה. החוויה שהתפילה בנויה עליו, זה להיות בהיכל השם. כשאתה גומר לתפילה, אז אתה לא בהיכל השם. אי אפשר לייבא אותו החוצה. לייצא אותו החוצה. אני אחר, כי התפללתי, אבל התפילה לא מלווה אותי. הלפני השם של התפילה לא מלווה אותי. מה שיהיה לפני השם של החיים בעולם, זאת תורה. עכשיו, ולכן לומדים לפני שיוצאים. אם אני זוכר נכון, בפירוש התפילה של יהודי וביקר, אז הוא כתב את זה קצת אחרת, הוא אומר ככה, המנהג היה שכשגמרו את התפילה, ישבו ולמדו. ואז ברבות הימים ובקושי הפרנסה, והיו צריכים ללכת לעבוד, אז תקנו בעל הציון שזה יחל למה שהיה. אבל הוא אומר שהמנהג אמיתי הוא שאחרי התפילה מיד לומדים, שאולי זה דומה למה שיש פתחת התפילה, אבל לדעתי זה דבר, זה בגלל הסיבה הזאת. כי התפילה נגמרת, אז סוגרים שערי היכל. ועכשיו זה בלילה ואין היכל. אבל התורה הוא חלק מהאחים, זה לא חשוב, לא חייבים ללמוד בית הכנסת. כן? לא חייבים ללמוד בית המדרש. אז התורה זה החלק הנורמטיבי של חיי, שניהם עבודת השם, ואולי גם שניהם לפני השם במידה מסוימת. עכשיו, כיוון ש... אז רבי דוד יוחנן כתב, זה היה מנהג תלמידי חכמים, וגם הם לא לומדים היום. כי הם צריכים ללכת לעבוד, אז הם תקנו בשביל עצמם, כמה יכול שריד למה שפעם היה, וצמצמו, בעיקר אמרו, יהי רצון שנוכל ללמוד מחר. זה יהי רצון שבא אחר כך. אז לא מה שרשי מדגיש, בגלל התרגום, שזה עמי הארץ, אז זה לא שריד שמה שפעם היה, אבל זה אותו רעיון. אחרי התפילה, המעבר, הגשר מתפילה לעולם, מקודש לחול, זו תלמוד תורה. ועכשיו רשי מדגיש דבר שאני חושב שהוא מדהים באמת. רשי אומר, למה זה חביב? לא בגלל שיהודים לומדים, אלא בגלל שכל ישראל לומדים. וזו נקודה שיש לי רגישות מיוחדת לה, אבל אני חושב שכאן רשי בעצם אומר אותה. זה שרק תלמידי חכמים לומדים, שזה המצב הנורמטיבי בהיסטוריה של עם ישראל. יש תלמידי חכמים לומדים. המרצים זה אנשים שלא יכולים ללמוד, או לא יודעים ללמוד, או לא לומדים. ועם ישראל מראשית ימיו, הוא נניח מהזמן שנכנסו לארץ, במדבר כנראה שכולם למדו את משה רבנו. אבל מה, אז איש תחת גפנו, איש תחת עין התורה, אז רק חלק לומדים. אז זה מוגדר כבני יששכר, או כספתי כהן ישמרו דעת, זה כתוב בנביאים ככה. ודאי בחז"ל, שיש אנשים שהופרשו כדי ללמוד, אנשים שלא הופרשו, היו צריכים לעבוד, אז הם עבדו. עבדו, לא למדו. יש איזשהו ניגוד מעשי. אז רש"י מגדיר אותו ככה, זו מילה מינורית, אבל זה לא חביב. זה לא טוב. משהו, זה דבר ש... או בוא נגיד בהקשר של הגמרא, זה לא מקיים את העולם. השושה דברים, העולם עומד על תורה ועבודה וגמות חסדים, אבל תורה חלקית, תורה חייבת להיות תורה של עם ישראל. ומה היא מקיים עלמה? לא התורה של תלמידי חכמים. לא התורה העצומה, לא התורה של ימים ולילה של תלמידי חכמים. תורה מתקיימת בגלל מעט, אבל החיבור של כל עם ישראל. זה, אין לי הסבר, לא צריך להסביר. זה כפשוטו. אני לא רוצה, אני פשוט רציתי לקרוא את זה. כאן רשי כאן אומר, ולכאורה הוא מדייק מזה שיש כאן תרגום, בשני הדוגמאות, שהוא הבין שאגדתא זה גם כן, זה אגדתא זה אומר דרשה העממית הפופולרית, בסגנון זה או אחר. זה מה שמקיים את העולם. אם עם ישראל כולו לא לומד תורה, יש באמת בעיה. אז זה לא חשוב הכמות, אחד אמר ואחד עממית, אבל מה שכן חשוב זה הכלליות. וזה חביב בגלל הסיבה, הזאת. למה? אז אני עניתי. כי כדי לקיים את העולם, זה לא מה שספון בפנים. לא התפילה מקיימת את העולם. התפילה מקיימת בית המקדש של עצמה. אבל איפה השכינה נמצאת בעולם שמחוץ לבית הכנסת? אז כנראה גם שתורה של תלמידי חכמים, זה גם לא יכול לקיים את העולם. כי גם הוא מהווה משהו, בגלל שהוא חלקי מבחינת הכלל, אז הוא גם פנימי. כדי שזה יהיה עובדה, עם ישראל הוא צריך לשאת את השכינה. אם אני לומד תורה, אז בסדר, יש לי שכינה בשביל עצמי. אני מביח מזה. אפילו, גם הרב ברכות אומרת, מניין אפילו 10, מניין אפילו 3, מניין אפילו 1. אז יש גם שכינה על 1, אבל זו השכינה של עצמו. כדי שיהיה השכינה בעולם, זה תפקיד של עם ישראל. וכדי שנוכל לצאת לחוץ, אחרי שגם אתה תתפלא, עכשיו אני רוצה לחוץ, ואני רוצה שתהיה גם שכינה. אם אין שכינה, אז תהיה כללה. אז עד זה מעשי מאוד, זה פרגמטי. אם אין שכינה, אנחנו בצרה. אז אני, עכשיו בוא, אנחנו לא מרגישים את הכללה, אז בוא נדבר על עצם החוויה והייעוד הרוחני. צריך שיש שכינה בעולם. אז איך כלל, וזה צפקי של כלל ישראל, מה הם עושים? יעשו מצוות, יעשו את זה, יהיו יהודים טובים. אז התשובה כאן היא תורה. וזה מסביר את הצירוף. יש כאן שתיים. קדושת השם בתלמוד תורה. מה הקשר בין קדושת השם לבין תלמוד תורה? זאת התשובה. קדושת השם של 18, זה גם השראת שכינה. קדושת השם הוא תמיד השראת שכינה. מה זה קדושה? לא דיברנו על זה בהקשר הזה, אבל בטח דיברתי על זה, בטח שמעת אותי מדבר על זה בהקשר אחר, כי אני חוזר לנקודה הזאת הרבה. קדושה, פירוש המילה קדושה זה השם, נקדש שמך בעולם, כשירדו בשמי מרום. זה כדי להשרות שכינה בעולם, זה קדושה, יתקדל ויתקדש שמי רבה בעלמה. זה, אז אנחנו, עם ישראל, מקדשים את שם שמיים, זה מביא תרושה לעולם. אבל אם אני מגדיר את התפילה כמשהו שהוא סגור עדי עצמו, אז אנחנו מורידים את הקדושה לבית המקדש, מורידים את הקדושה לבית הכנסת. אבל יש גם צורך להוריד את הקדושה לעולם. זה התפקיד של תורה בניגוד לתפילה. אז כאן יש את הקדושה בתלמוד תורה. כלומר, קדושה כסדרה זה מסביר. ולמה צריכים ללמוד שני פסוקים ושני תרגומים? מעט, אבל כולם, כי זה גם מהווה קיום בקדושת השם. זה מהווה את הקדושה שיהיה מחוץ לתפילה שכבר גמרנו, אלא בעולם. אתה כמעט בחוץ, אתה כבר לא בבית הכנסת, או כמעט לא בבית הכנסת, ולכן צריכים את הקיום הזה. אותו דבר לגבי אגדת, יהי שמי רבה, שם, זה מסביר, כאן זה קדושה וכאן זה יהי שמי רבה. זה שני קיומים שונים, לגבי זה לא שני קיומים שונים, שני אומרים אותו דבר. העניין הזה של שהשם יהיה בעולם, זה גם התוכן של קדושה, וגם התוכן קדושה, וגם התוכן של קדש. אז פעם זה קדושה, פעם זה קדש, העיקר הוא שלומדים תורה, יש מיד להגיד, כשלומדים תורה כללית, לא תורה פרטית, כשיש אירוע של תלמוד תורה ברבים, כולל כל הרבים, לא רק ברבים מספרית, אלא רש"י לא מדגיש את המספר, יש הרבה אנשים, אלא את הנציגות הכללית, מי היתיר, כמו שביום כיפור, היתירו לנו תפלל עם הוויינים, אז כאן אנחנו היתירו לנו ללמוד עם המרצת. בטח יש הרבה ישיבי ברוכים שחושבים שצריכים את המיוחד. כן? אז הדבר הזה, שעם ישראל לומד תורה, אומרים קדש, אומרים קדושה, כי זה קיום בקדושת השם על העולם, מחוץ למחיצות שיוצרות אי בודד בתוך העולם, ובמידה מסוימת אנחנו כן, גם נגד העולם. אם יש הרבה קדושה כאן ויש מחיצה, קדושה היא תמיד במחיצות, אז מה שיש בחוץ הוא עוד יותר חול מאשר אם לא היינו נמצא בכלל, בגלל הניגוד. אז זה קדוש וזה ממש לא. והתורה היא הגשר שמעביר ומכסה על שני הדברים האלו. אז כך אני מבין את ובא לציון כאן. זה מסביר גם את מה שבא אחר כך. אז יש כאן ציטוט של קדושה. עכשיו השאלה הלכתית, זה כן קדושה, זה לא קדושה. אז אני חושב שמה שמעתי עכשיו יסביר למה זה לא חייב להיות קדושה. וזה לא חייב להיות שאני צודק עכשיו, כי יש מירה בשל של אגדת, זה באמת קדש, זה קדש אמיתי. כן? ולי מניין אף אחד לא יחשוב להגיד אותו. אבל כאן העניין הוא אולי זה בגלל שזה מדובר בקדושת החיים מחוץ לבית הכנסת, אז אני לא צריך, אז זה לא קדושה באמירה. קדושה באמירה זה קדושת התפילה. כאן אני מציין את העובדה. אז זה לא ציטוט שמה שמלאכים אומרים. זה לא כמו קדושת יוצא, המלאכים אומרים קדושה והנה קדוש. כאן אני לא מצטט מלאכים, זה רק הקדמה כזאת. זה פשוט, זה מין הסבר. אנחנו לומדים את פסוקי הקדושה, וזה מהווה בעצם קדושה. וזה לא צריכים עניין. כי זה לא קדושת הפה, זה קדושת הלימוד תורה. זה קדושה על ידי תלמוד תורה, לא קדושה על ידי זה שאנחנו מקדשים. אז לא במקרה, כדי להביא את זה, אז דווקא בחרו בשני פסוקי הקדושה. לפי התיאוריה של רש"י, היינו יכולים לבחור גם פסוקים אחרים. היה אפשר להגיד בראשית ברא אלוקים השמיים ואת הארץ. כן? אבל כיוון שהסיבה של לומדים זה כדי לבסס את השכינה בעולם, אז דווקא בחרו בפסוקים שהם עצמם מסבירים את זה. אבל זה לא שאנחנו עכשיו מקדשים, מקדשים על ידי התלמוד תורה, לא מקדשים על ידי אמירה. המניין שצריכים לדבר שבקדושה, זה קדושת תפילה ולא קדושת, לא קדושת חיים, לא קדושת עבודת השם. ולכן זה לא קדושה אמיתית במובן הרגיל, זה כן קדושה אמיתית, אבל זה לא דבר שבקדושה, זה לא אמירות שמצליחים מניין, ולכן הלך למעשה, אין שם, לא צריכים מניין, למרות שהרמב"ם מזכיר את זה, הרמב"ם מזכיר רק את יוצר, אני חושב. אבל רב הייגון אמר שאין להגיד את זה בלי מניין, היה מחלוקת עתיקה בראשונים, ונפסק הלך למעשה כפי שנפסק. בהמשך, אחרי הפסוקים, אז יש שם, יש שם קצת גאולה, כלומר זה פותח בגאולה, ובא לציון גואל. אפשר להסביר את זה בהרבה דרכים, אחרי התפילה, מסכים את הגאולה, הולכים למשיח. אבל אם כבר אמרתי מה שאמרתי, אז אני אסביר גם את זה, כיוון שזה כתוב, זה כנגד החורבן הבית. הכללה מוסיפה יום-יום, אז זה כדי להחזיר שכינה. אז הקשר הוא בגלל החורבן, אז אומרים ובא לציון גואל, כן? כי זה באמת גואל, זאת הגולה, זה במקום הגולה. אין מקדש, יש תפילה. אין מקדש, אז יש ברכה. אין מקדש, יש כללה. אין מקדש, אז אין עבודת השם בפנים, יש תפילה. אין מקדש, אז כל עם כולו שרוי בכללה, אז הברכה היא התפילה, לכן אומרים ובא לציון גואל. ואחר כך יש תפילה מפורשת על, על תלמוד תורה. בוכל, או גם ברכה וגם, וגם תפילה. ברוך הכם שבוע נכבודו, בלינו טועים, נפלנו תורת אמת, חיי עולם אתה בתוכנו, ויפתח ליבנו בתור הטוב, וישם את ליבנו בתור ויראה טוב, ויהי רצון ש... וכן הלאה. התוספת, אני לא חקרתי, אני צריך מאוד לבדוק מאיפה ומתי הוסיפו את פסוקי הביטחון שיש בסוף. אבל לפי מה שאני אומר זה ברור, למה הם שם. כיוון שמדובר ב... אני יוצא מהמגדל השן, אני יוצא מהעולם החביב, החם, של נוכחות הקדוש ברוך הוא של תפילה, ואני יוצא לעולם הקר והמנוכר ואין שם שכינה, ומה שאני לוקח זה רק התלמוד תורה של עצמי, אז דרוש קצת ביטחון, כן? זה דומה למה שמפרשים מסבירים, הבדל של שחרית, ברכת קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של, של ערבית. בלילה אתה צריך לדבר על אמונתך בלילות, אז כאן זה קצת לילה כזה, אני יוצא לעולם המסוכן, המפחיד. הלוואי שהייתי נשאב את הכנסת וממשיך להגיד טילים, אבל שולחים אותי החוצה, אני צריך לטפל עם העולם. אז אחרי כל זה שאמרנו במה אנחנו יוצאים, מה הנשק שלנו, מה כלי זין שאנחנו חגרנו על מותנינו, וזו התורה שכולנו למדנו ביחד ובאחד, אז גם אומרים, ויבטחו בחיי זה שמח, כן, זה, אנחנו יוצאים קצת ביטחון, שזה גם יצליח, אבל כי העין לא רואה, הקשפוך הוא ראית בתפילה. כאן נוכחות שכינה של, של, של תורה לא רואים. זה קצת צריכים לחוש אותו בביטחון. הנושא הוא לא הקדוש ברוך הוא, הנושא הוא בבא קמא. אז איפה הקדוש ברוך הוא נמצא כאן בדיוק? אז זה צריכים, לכן הוסיפו לדעתי, זה הסיבה מאיפה זה בא, אבל צריכים באמת לראות מי ומה ובאיזה הקשר, באיזה עידות ובאיזה סידורים, התחילו להגיד את, יש שם שלושה בפסוקים של, של זה. ואם אני צודק בהבנה כאן, על פי רשי, אז מאוד יפה שהפסוק האחרון שאומרים, שניים מתוך השישה אנשים שבתוך החדר זה אמרת עדיין מה? איך אתה יודע? אולי אני מתכוון למשהו אחר?
אין פה עוד שניים שמצטרפים בקומבינציה אחרת.
חזקו ועמד צדכם, חזקו ועמד צדכם כל המייחדים לשם, שזה פסוק ביטחון, בלי המילה ביטחון, אבל זה מדהים שזה מנהג אשכנז העתיק שמן הסתם הספרדים לקחו מאיתנו, והאשכנזים אחר כך שכחו, הפסיקו להגיד אותו, אבל מחזור ויטרי זה עדיין, נדמה לי שעדיין נמצא.
זה כלי שבעה
פסוקים. מה?
כלי שבעה
פסוקים. נכון, יגדל, זה אני לא אומר, אבל זה דווקא בסידור. זה טוב, זה, רואים שהסידורים זה מעניין, בכל הסידורים, חוץ מנראית ישראל, שזה הסידור מתוקן מאוד, פשוט היה להם כלל, מה שלא אומרים אנחנו משמיטים. שזה לא בסדר, כי זה, עכשיו אתה קובר את זה. אבל כל סידור שיותר עתיק מזה, אז יש, יש שני פסוקים, מה שני פסוקים אחרים, אתה יגדל לא, ואתה, מה? יש שם שני פסוקים שם, מילה לא שמעתי מישהו אומר, אבל כנראה שגם אמרו אותו במנהג אשכנז פעם. אוקיי, אז זה לדעתי ובא לציון. דילגנו משהו, דילגנו עולם נצח. זה כנראה סתם, האמת שהסיבה הטכנית היא, כי עולם נצח זה הפרק היוטט, אחרי יוטחת פרקים. אז לכן זה בא אחרי 18. והסיבה האמיתית, כי זה בצרה, אמר... אמורים גם טיל, כי זה יום צרה, ולכן אומרים טילם אחר כך, ולפני עובד הציון, עובד הציון גואל, אז אומרים, מבקשים גולה, ואז אומרים עובד הציון גואל, אבל בסך הכל זה מה שהרבה יהודים מגישים, לפני שיוצאים לעולם, אומרים טילם, כי מהסיבה הזאת, כי זה מסוכן שם, ואני צריך קצת עזה, אז יענך השם ביום צרה. ראיתי סיבה אחרת שכתוב באיזשהו מקום, זה גמרה או מדרש, אני אומר איזה מדרש, שאדם, שתפילתו של אדם מתקבל כשמישהו אחר אומר לו תפילתך תתקבל. אדם מתפלל על עצמו, יש איזשהו חיסון. כל המתפלל על החברו הוא נהנה תחילה. אז יש עניין לברך שמישהו שתפילתו תתקבל. זה כאילו המקל הפטש. אז ינחה שם יום צרה, אז אנחנו אומרים את זה, זה לזה. רעיון יפה. שהפרק הזה, אני אומר למי שעומד לידי. זה נאמר בלשון יחיד גם. אז אני, כל אחד אומר לשני, ינחה שם יום צרה, שזה התפילה שתפילתי תתקבל, וזה חשוב שיהיה בו ממישהו אחר. רעיון יפה, אפשר להוסיף אותו למכלול. אנחנו מתקרבים לסוף, לסוף תפילתנו, אבל יש לי פחות עלינו, אני מאוד אוהב, יש לי משהו על עלינו, ועלינו זה באמת סוף, זה באמת סוף של כל הסופים של התפילה. שיר שיום זה טוב, אבל אם אני אמשוך את זה עד ראש חודש, אז אני אמצא משהו גם על שיר שיום. אבל לפחות עוד שיעור על עלינו יש מה להגיד.